בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? יום חמישי היום, ואנחנו בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי, משפחתי. הרבה מאוד שאלות לפניי, נקווה שנוכל להתגבר עליהן. המון שאלות. ברגע שהתחצה התוכנית, פשוט הוצפתי בשאלות, וקשה לבחור לא יודעת, כאילו, מה, כל מי ששלח שאלה, השאלה רוצה תשובה. והנושא שהוא כתב עליו חשוב לו. לא משנה מה הנושא ואיך הנושא. וזה באמת מאוד מאוד, אני מרגישה כאילו, שאני איזושהי, לא יודעת, עושה כאילו מה כן ומה לא. אני בדרך כלל עושה למה שהגיע ראשון, נענה ראשון. אבל אני כן אומרת לכם, מאזינים יקרים, אם אתם מרגישים שעבר זמן והשאלה עדיין רלוונטית ולא קיבלתם תשובה, אנא כתבו לי שוב במייל, ב-SMS, בוואטסאפ, ואני מאוד אשתדל לענות. הנה המספרים: 0528-703-667, 0367-4-7620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il. והבה ונתחיל. יהודית היקרה, ברצוני להגיב על מה שדיברת בשבוע שעבר, על אותה אישה שהשמינה כתוצאה מלידות, ובעלה מעקם את האף בלשון המעטה. אז רציתי לומר לאותה אישה שגם לי זה קרה ככה, ואפשר אולי לומר שלכולנו. כן, אז נכון שרואים פה ושם במודעות פרסומת, במודעות פרסומת או בכל מיני פוסטרים למיניהם, את האימהות הרזיזות כמו תלמידת תיכון, שגם הן לא כל כך רזות היום. אבל בגדול, הרי כולנו שמנמנות ברמה כזו או אחרת, ונדיר כבר לראות היום את הרזות האלה, שיכולות לכל הכל ועדיין נשארות מספר 36. ויש אומרים שזה כתוצאה מהמזון המעובד, כי לא ייתכן שזה הפך להיות בעיה כל כך גלובלית. הרי לא כל האנשים אוכלים יותר מדי וזזים פחות מדי. לכן אני אומרת לאותה בחורה, תהיי רגועה, תאהבי את עצמך כמו שאת, ואם את תאהבי את עצמך, גם בעלך יאהב אותך. לא משנה כמה תשקלי. אבל אם את רואה את עצמך דרך העיניים שלו, וחושבת שאכן את מדי שמנה, ופחות אטרקטיבית ממה שהיית לפני הלידות, הדבר הזה לא חדש. הרי עוד בימי המקרא, אותם אלה שלא רצו להכניס את נשותיהם להיריון, כי הצורה שלהם תשתנה, נענשו על כך. כן, נכון. על כן אני אומרת לך, תאהבי את עצמך יקרה, תאהבי את עצמך חזק מאוד, איך שאת וכמה שאת ומי שאת. ורק ככה גם בעלך יאהב אותך ויסתכל עלייך מבעד העיניים שלך ולא מבעד העיניים שלו. מאוד מאוד מקווה שתיקחי את הדברים שלי מאחת שהייתה שם. טוב, אז היא האמת התקשרה אליי גם בטלפון כמה פעמים, הבטחתי לה שדבר ראשון אני אשדר את המסר שלה, תהיי מי שאת, תאהבי את עצמך וככה יראו אותך כולם. אז בסדר, זה מה שעשיתי ואני בהחלט תומכת בגישה הזו. את יודעת, קשה לומר שאפשר לנטרל לגמרי את דעת הקהל. לא יודעת, לא נראה לי שאפשר לנטרל את זה לגמרי לגמרי. אז אולי יש תקופות שזה, יש לזה משקל יותר, יש תקופות שזה משקל. אנחנו, כן, תראו, הרי ככה, קלה. בוא נגיד, קלה מתכוננת לחתונה שלה. היא מאוד מאוד אוהבת ירוק. היא לא תבוא לחופה שלה עם סמלה בצבע ירוק. למרות שירוק הולם אותה, זה הצבע האהוב עליה, היא נראית טוב בירוק, היא לא. למה? כי מאוד מקובל שכלה זה שמלה לבנה, או אוף ווייט, או זה. אבל אומרות לי בנות שזה לא רחק היום, כן. כבר היו כמה כאלה שבאו עם שמלה שחורה. במקום שמלת חופה, שהיא שמלת כלה או שמלת חופה, או איך שתקראו לזה, אז היא החליטה לשבור את המנהג של לבן, והיא באה עם שחור, שמלת נשף, שחורה, יפהפייה, הכל טוב יפה. ולא קורה כלום, מסתבר, לא נפלו השמיים, לא רעדה האדמה, ובעלה גם לא התגרש ממנה כנראה, וכו וכו. טוב, אז אני העברתי את המסר שלך, ונקווה שבנות ייקחנו אותו, כי זה באמת מאוד מאוד מבאס, כשמתייחסים לגופו של אדם, ולא לגופו של עניין. אני מאוד מאוד תומכת בגישה הזאת, בכל מיני היבטים. ואותה אישה שבעלה כאילו מאוד מאוד, לא אגיד מציק לה, לא אגיד יורד לחייה, לא אגיד, לא יודעת מה, אבל כן מאוד מביא למודעות שלה, שזה אכפת לה שהיא שמנה אחרי הלידות, או שמנמונת, אז אני מסכימה שזה דבר פוגע, זה דבר מוריד, זה דבר קשה. הרי כל אחת רוצה להיות רזה לפני לידה ואחרי לידה, ובכל עניין, אבל היא גם רוצה, אבל יש עוד אילוצים, או שהיא או שהיא באמת היא קשה לה, אז היא אוכלת יותר. או שהיא, לא יודעת, כל אחת והאילוצים שלו. אז לא, אני אומרת להתייחס לגופו של אדם, זה מאוד פוגע. צריך להתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. טוב, יש לי פה שאלה, אבל ארוכה ארוכה, לכן קצת ככה לא עניתי כל כך מהר. שלום רב לך גברת פוגל, אמי יצא לי לפנות אלייך, והנה השאלה שלי. מכירה בחור כארבעה חודשים, לצערנו לא נפגשנו הרבה במהלך התקופה בעקבות העבודה שלו. בעקבות כך הדבר לא מרגיש שאנחנו יוצאים ומכירים כל כך הרבה זמן. הבחור צעיר ממני בשלוש שנים וחוזר בתשובה. הבחור מפרגן, אוהב, נותן, בא לקראתי בקטע הדתי, למרות שיש דברים שנורא קשים לו, נגיעה, ייחוד וכדומה. אני כל כך מתלבטת מה לעשות הלאה. הבחור אומר שהוא אוהב אותי ורוצה להתחתן למרות הפער בגיל ופער בדת. אבל פתאום כל כך קשה לי להגיע להחלטה. אני בחורה בת 35. עברתי כל כך הרבה קשרים, כולל ביטול אירוסים. ויש משהו שמפריע לי להגיע להחלטה. מתלבטת אם זה קשה, אם זה קשור לפער הדתי, או קשור לזה שיש לו בעיית קשב וריכוז. הוא באמת בחור מקסים, גורם לי להרגיש מיוחדת. יש לנו תקשורת וכימיה טובה. אם משהו מפריע לאחד מאיתנו, מיד מדברים על זה. אמרתי לו שחייבים לנסות לצאת ולהיפגש יותר למרות הקושי. להיפגש במקומות עם אנשים בשביל לעזור לו להתגבר על הקטע של שמירת הנגיעה. השאלה, מה עוד? כן, אז תראי, אני מכל מה שראיתי פה, אז ראיתי את הגיל שלך, בחורה בת 35. ואם כי אני אומרת אפשר להגיד רק בת 35, אפשר להגיד כבר בת 35. במקרה הזה אני נוטה להגיד כבר בת 35. ובגיל הזה אני לא יודעת אם את צריכה להיכנס לכל כך הרבה פרטי פרטים. הרי זוגיות טובה, וזה מאוד חשוב לך לשמוע, זוגיות טובה זה תוצאה של דבר אחד בלבד, והוא עבודה. עבודה. אז במקום להתלבט אם אתם תצליחו לשמור על הרמה הדתית שמתאימה לך. אם כי את אומרת שמאוד בא לקראתך ומאוד מוכן ללמוד ומאוד מוכן לפרנס אותך. אז לפרנס אותך לא התכוונתי במובן הפשוט של המילה, אלא הוא מוכן לקחת אחריות. כלומר, נישואין זה לא משחק. יוצא לי לאחרונה הרבה מאוד לדבר עם בנות, ואפילו עם בנים שהם התחתנו, כן, מאוד רצו להתחתן ומאוד שאפו לזה ועבדו על זה, אבל משום מה לא תופסים שהם האבא או האימא בבית הזה. זה לא איזה מין בואי נצא לטיול ומקסימום נצליח או לא נצליח, זה רק טיול. לא. לא. אם רוצים שהקשר יהיה בר קיימא ויציב ומהנה ותורם, אז קודם כל זאת עבודה ועבודה ועבודה, ואחרי שנראה שגמרנו לעבוד, אז מתחילים מההתחלה. והנישואים, וזה דבר מאוד 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 יפה, הייתי אומרת. אז אנשים שואלים, למה לי להיכנס לעבודה הזו? אז אני אענה ואני אומר, האלטרנטיבה גרועה. כלומר, להיות לבד ולא להתחתן, כי אני מפחד מעבודה, זו אלטרנטיבה גרועה מאוד מאוד. עם כל זה, שאני מסכימה שעבודה היא קשה. עבודה קשה, סיזיפית, יומיומית, לכן אחת הברכות של השבע ברכות מדברת על בניין עדי עד. את הבניין הזה בונים כל החיים. אין מה לעשות. כל יום בונים. אז כמו שבבניין אמיתי, אם אתן עוברות על יד אתר בנייה, יש ימים שהבנייה היא אינטנסיבית ומתקדמת. אני פה גרה באזור שיש פה הרבה מאוד בנייה. אז אני תמיד שמה לב ככה. יש קבלני שלד. הם באים ומעמידים את השלד. זה לוקח. תלוי בגודל הבניין, אבל ממש זמן קצר. כי זה משהו מוגדר. אחר כך, כשמתחילים כל הפינישים והגימורים, זה כבר הרבה 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 יותר קשה. זה כל מיני בעלי מלאכה וככה את השלד הם מעמידים ברגע. אז לכן, אתר בנייה, לפעמים התנועה שם אינטנסיבית ובנייה חזקה, לפעמים זה בלבל נמוך יותר. ולפעמים כמה לפעמים אחרת, אבל זה כל הזמן בנייה, 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 בנייה. גם כשהבית כבר כאילו מוכן, בניין אמיתי, עדיין יש הרבה עבודה. זה מוסיף מטבח כזה, והוא משפץ סתם בתי לכאן, וזה מגדיל את הסלון לשם וכל מיני. אז אני חושבת שבגילך, אם, כן, היה לי בזמנו מורה דגול, והוא אמר, עם 60% מהנתונים מתאימים, אז את במצב מצוין. ונכון שאתם צריכים להיפגש יותר וככה להתחמם יותר ולהתחבב אחד על אחת על השנייה, אחד על השנייה וכולי, אבל ברמת העיקרון אני הייתי אומרת לך, לכי על זה. יש פה הרבה נתונים ממה שאת כותבת שטוב לך איתו, הוא מפרגן, הוא מבין, הוא רוצה, הוא מוכן, הוא כנראה תפס שזה משהו אמיתי ומשהו שולח ללכת איתכם כל החיים, והוא מוכן לעשות את העבודה, אבל עבודה היא לא משהו חלק וזורם וחד משמעי. עבודה זה עבודה לכל החיים, כמו שאמרתי, פעם יותר, פעם פחות, פעם יותר באיזי, פעם פחות באיזי, אבל לגמרי הייתי ממליצה לך ללכת על זה ולא לפספס את ההזדמנות. כי אני אומרת לך, אפשר כל הזמן להגיד כבר בת 35 או רק בת 35. אני לא חושבת שאפשר להגיד רק בת 35. את בת 35, את מן הסתם רוצה משפחה, את מן הסתם רוצה ילדים, אז מצאת בחור שמוכן לעשות איתך את העבודה, שימי לב, אני לא אומרת שמצאת בחור מושלם. את מצאת בחור שמוכן לעבוד, וזה לדעתי הרבה. ומאוד מאוד ממליצה לך ללכת על זה בכל הרצינות, ואם זה שלכם וזה משמיים, אז שיהיה בשעה טובה וכו וכו. כי אני אומרת עוד פעם, אם צריך לעבוד, אז נכון שיש אנשים ש... כן, למה אנחנו בכל אופן מבררים מי האנשים, מה המטרות שלהם בחיים, מה הם רוצים לעשות, איך, כי מטבע הדברים אנחנו רוצים לעבוד מה שפחות, אבל לעבוד תמיד צריך, אין מה לעשות. כן, יש לי כאן עוד שנה, עוד שאלה בשידוכים. ליהודית שלום וברכה, אני בחורה חרדית, תקופה ארוכה בשידוכים. לפני כשנה נפגשתי עם בחור שמאוד מצא חן בעיניי. היה נראה כי זה הדדי. לאחר מספר מועט יחסית של פגישות, הרגשתי שאני בשלה להחלטה, ומעוניינת לבנות איתו את ביתי. אולם, אצל הבחור כנראה הדברים היו פחות בהירים, ולאחר התלבטות רבה מצידו, השידוך ירד. נשברתי. אולם תקופה קצרה יחסית אחר כך חזרתי לפגש, כאילו המשכתי הלאה. אני כותבת כאילו כיוון שאני מרגישה שלא השתחררתי, מרגישה שנותר שם פצע חשוף, שעדיין שנה אחרי, בהדגשה, לא הגליד. אני פוגשת בחורים, אולם לא מצליחה להתחבר לאף אחד, כי עדיין אני מרגישה את החיבור אליו. חשוב לי להדגיש שלא הייתה כאן התאהבות רגעית וכדומה, אלא היו פה המון דברים שחשובים לי והערכתי מאוד. ואישיות שקסמה לי מאוד. אני יודעת שאני מוכרחה להשתחרר, אולם לא ממש ברור לי כיצד. האופציה של לנסות להחזיר אינה רלוונטית, עודה מאוד לעיצה. כן, אז מה שחסר לי פה, שאת לא כותבת בת כמה את. ואת אומרת, שבחור שכבר עברה שנה והמשך תיפגש עם בחורים לא מעט, והבחור הזה תקוע לך בראש. תראי יקירה, את צריכה ללכת לדבר עם מישהו, כן? וזאת העצה, את ביקשת עצה, אז זו העצה שאני נותנת לך. את צריכה לדבר עם מישהו, כי א', זה דבר מצוי, אני כבר יכולה להרגיע אותך שזה דבר מצוי. אבל אני רואה כאן עוד דבר, תראי. את אומרת שאתה תקופה ארוכה בשידוכים. עכשיו, בדיוק את הבחור הזה, שמסתבר, לא, מצידו לא נוצר הקליק אלייך. וזה בסדר. כשילדיי יצאו לשידוכים, וכשאני יצאתי לשידוכים, אז ההורים אמרו לנו, תראי, תמיד יהיו אלה שאנחנו נרצה והם לא ירצו, או שאנחנו לא נרצה והם ירצו. כלומר, תמיד יהיו את אלה שירצו אותך ואנחנו לא נרצה, וההפך. אז כולם יודעים את זה בשידוכים, ככה זה עובד, עד שבא הבחור ששניהם רוצים, גם הוא רוצה וגם היא רוצה, והכל בא על מקומו בשלום. אז תראי חמודה, אני פה, ככה יש לי איזשהו סימן שאלה. למה התחברת כל כך בדיוק לבחור שלא התחבר? הרי את רוצה להתחתן, התקופה ארוכה בשידוכים, אז בדיוק זה שלא רלוונטי, בדיוק לזה את כל כך קשורה ומחוברת שאת לא רואה ממש אף אחד אחר? זה נשמע לי טעון בדיקה. אני לא אומרת שזה חמור, אני לא אומרת שזה רציני, אני לא אומרת שזה מדאיג, אני לא אומרת כלום. אני רק אומרת טעון בדיקה. כיצד ייתכן שבדיוק לבחור שמסתבר לא רלוונטי לגבייך, בדיוק אותו את כל כך רוצה? אני כאן מזהה כבר איזה סוג של אובססיביות, כן? שיותר מדי, כן, את אומרת בסדר, השבוע אחרי שהוא סרב לך וזה ירד מהפרק, אז יש אולי שבוע של צער, שבועיים של צער, אבל לא משהו שאת אומרת, אני לא יכולה להתחבר לאף בחור אחר. אז את זה צריך לברר. אין לי עצה לתת לך אוקיי, קחי שני תפוחי עץ ותאכלי אותם בחצות הלילה, ותוך כדי זה תדליקי נר לעילוי נשמת הצדיק הזה וזה. לא, אין לי כאלה עצות, אבל צריך לברר אם יש לך, אם את כבר הרבה זמן בשידוכים, אולי נכנסת לסוג של חרדה מתחייה או מחוסר הצלחה, כל מיני דברים שרצוי וכדאי לברר. אני לא חושבת שאת צריכה סדרות שלמות של פגישות, אולי רק אחת או מקסימום שתיים, ובעזרת השם תצאי לדרך. אני מאוד מאוד חושבת שאי אפשר לבוא ולהגיד, מה, תני לי עצה איך להוציא אותו מהראש. קודם אני צריכה לברר למה הוא תקוע לך בראש. כן? אין לי עצה כאילו לפתוח חלילה את הראש ולהוציא אותו משם. אני צריכה לראות למה בדיוק הוא נתקע לך בראש. אני מבינה שהוא היה נחמד, הוא היה חכם, ואולי ייצוגי, ואולי זה, אבל זה עדיין לא אומר שאת לא יכולה למצוא מישהו אחר שבמידה יותר קדושה אפילו ייכנס לך לסיסטם שלך וימצא חן בעינייך וכן הלאה וכן הלאה. כן. אני ממשיכה, כי כמו שאמרתי, אני רוצה להתקדם מה שיותר. יש לי פה הרבה מאוד שאלות. יהודית היקרה, שלום. אנחנו 28 שנים, לנו 3 ילדים, 7 ומטה. מסתבר שהגישות שלנו לחינוך הן שונות בהחלט, לגמרי ובצורה קיצונית. בעלי מאוד מאוד דוגל בחינוך מסוג מסוים, ואילו אני דוגלת בחינוך מסוג אחר. באנו שנינו מרקעים שונים, אבל לא מאוד. כך יוצא שאנחנו מתווכחים על השיטות מול הילדים. שמעתי שזה מאוד מאוד שלילי מאז שעמדתי על דעתי, שההורים צריכים לדבר בכל אחד. האם זה נכון? ומה לעשות שאנחנו כמעט באופן קבוע מדברים בשני קולות? אני חושבת ככה, ובעלי חושב אחרת. לצורך העניין אומר לך שאני מייצגת את הימין מקרבת, והוא מנצל את השמאל דוחה פלוס 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 פלוס. אם ילד יבקש ממנו סוכריה או כל דבר זניח אחר, או להתעכב במשחק עוד 5 דקות ולא ללכת לישון, הוא מגיב בעוצמות אדירות, ולא אציין איזה ומה. יהודית, מה עושים? אני כן הלכתי לקורס של הנחיית הורים. שמעתי אותך הרבה פעמים ממליצה את זה, למרות שאני נשואה די טריה רק 8 שנים, אהבתי להקשיב לתוכניתך. מצאתי בה הרבה הנחיות וחומר גם לבחורות שעדיין לא נשואות. בעלי לעומת זאת בוודאי שלא הלך ולא השתתף, והוא גם אומר שהוא לא רוצה להשתתף, מכיוון שהשיטה שחינכו אותם בבית היא לדעתו השיטה הכי מוצלחת. אותנו חינכו ברכות ובנעימות להקשיב לצרכים של הילד ובמידת האפשר להיענות להם, ולא בצורה גורפת תמיד להגיד לו לא לא ולהנהיג בבית כללים קשוחים. אני ממש היסטרית כבר, כמובן גם בעקבות משהו שהיה לאחרונה וגם באופן כללי. יהודית היקרה, מה אני עושה? אנא אצילי אותי. תראי לבקשה רינת, שם בדוי. תראי רינת, אני רואה פה כזה דבר. את יוצאת מתוך ההנחה שהשיטה של בעלי פסולה לחלוטין. זה מה שהבנתי מתוך המייל שלך. רק השיטה שאני חונכתי בה, של אהבה ושל רכות ושל כן הקשבה לצרכים של הילד. את אומרת ילד מבקש ממתק שזה לא בזמן המתאים, או ילד רוצה לסיים עוד רבע שעה איזה משחק שהוא התחיל לפני שהוא הולך לישון. כאלה דברים שאת אומרת, כן, זה מאוד רך בעיניי ומאוד מאוד מתאים לי ככה. עכשיו תראי, הוא חונך בצורה אחרת, וזאת עובדה. זאת עובדה שהוא חונך בצורה אחרת, ואין מה לעשות. ברגע, כאילו, האופציה היחידה שלך היא לתת מקום לשיטה שהוא חונך בה. להתעניין, לדבר לא בזמן אמת, זה עקרוני וחשוב מאוד מאוד. אם את רוצה באמת להתגבר על הקושי הזה, והוא קושי, אז עכשיו אני נותנת לך את הטיפים ששווים זהב. בואי תנסי לתת מקום. אם לא בזמן אמת, נגיד, תשאלי אותו, מה עשו אצלכם, נגיד, בראש חודש, כן? היום ראש חודש, ובאמת מאחלת לכל עם ישראל חודש טוב, שמח, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, מי לא יודע את זה, עוד מעט הילדים יצאו מהגנים עם תחפשות, אני לא יודעת אם עוד עושים את זה היום או לא, אין לי זמן אפילו להסתכל מהחלון, ובשעה ענדת אחת או אחת וחצי, מתי שהילדים יוצאים, לראות אם באמת, פעם הייתה איזה מין אופנה כזאת, לא כל כך מזמן, שכל ראש חודש היו, כל יום ויום עד ימי הפורים, הגנות היו מאלתרות תחפושת. לא איזה משהו הכי מושקע והכל, אבל דברים מחומרים מתקלים ככה על הרקע. מעניין, כנראה שזה גם היום ככה. אז את, אם את תתני, נגיד, מה היו עושים אצלכם בראש חודש? האם אמא הייתה הופעה משהו מיוחד, או מבשלת משהו מיוחד, ותמצאי דברים חיוביים להגיד על השיטה הזו. למשל, אם ההקפדה שלו והשמאל דוחה שלו מתבטאת גם בסדר וניקיון, אוי ואבוי לילד שישאיר נעליים או תיק או משחק או ספר סתם ככה, אוי ואבוי לו. אז תגידי, בזכות זה אתה כל כך מסודר, כי הרבה מאוד נשים מתלוננות שהבעל מה זה בלגניסט, מה זה, את יכולה לעבוד ולשטוף ולבריק וזה, הוא בא הביתה תוך שתי דקות, כל הבית הפוך, פה הוא זרק את זה, שם הוא זרק את זה, כאן הוא פתח את זה ולא סגר, כאן הוא אכל ולא פינה וכו וכו. רוב, אני שומעת המון תלונות כאלה. אז אם בעלך במסגרת השמאל דוחה חונך לסדר וניקיון וכאילו משמעת עצמית הכי הכי גבוהה שאפשר, יש גם דברים טובים. זאת האופציה היחידה שלך להפסיק את הוויכוחים האלה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני כן ממליצה לך לא לחשוב שזה אסון חייך, שהוא דוגל בשיטות X ואת דוגלת בשיטות Y. גם אני חשבתי ככה באיזשהו שלב כשהתחתנו. כי הרי זה ששנינו באים ממקומות שונים, ובמקרה כבר אמרתי את זה המון פעמים פה בתוכנית, אני ובעלי באים שנינו מאותו הכפר בדיוק, לא משנה שלא הכפר, זאת הייתה עיר, אבל מאותו מקום, מאותה חסידות, מאותו רקע, מאותו הכל, ואף על פי כן אנחנו שונים במידות וברמות בלתי בלתי אפשריות. אז אני חשבתי שזה אסור. עכשיו אני רואה שזה בכלל, אחרי שנים, הבנתי שזה דווקא היופי, זה דווקא הקטע. כי אם הוא היה העתק מובהק שלי, היה לי סופר משעמם. הייתי משתעממת, המוח היה מתייבש לי. הייתי סתם ככה כאילו חיה עם עצמי. כי הכל כמו שאני, וכמו שאני התרגלתי, וכמו שאני הבנתי, וכמו שאני יודעת, וכמו שאני זה, אז מתי אני יודע שמשהו לא בסדר? או מתי יהיה לי איזושהי גריעה, איזושהי אופוזיציה? זה מאוד משעמם לחיות רק עם עצמך. אז תראי את זה ככה. אני חושבת ששני הדברים האלה יעזרו לך הרבה. א', אל תראי את זה כאסון, ב', תני לזה מקום. ועוד דבר נוסף שיש לי לומר לך, זה ככה. תראי, אם נגיד ילד מבקש ללכת לחבר, או ממתק, או לא משנה מה, ואבא אומר, ממש לא, בשום פנים ואופן לא. עכשיו אין ממתקים ואין חברים, או אין ספר, או אין משחק, או אין כלום. את יכולה בנוכחות האבא, עכשיו, כן, כשהילד מבקש משהו, ואבא אומר לא, את לא רוצה לשבור את המילה שלו. כאילו, זה הרי א' ב', כולנו יודעות את זה, וכל יועצת נישואין או יועץ נישואין יגיד לך, את המילה שלו אל תשברי, תסדרו את הדברים האלה בארבע עיניים. אבל מה לעשות שזה את צריכה תשובה מיידית. הילד כאן ועכשיו רוצה ללכת לחבר, והוא בוכה, והוא שבור, והוא ממש, את רואה שהילד הוא במצוקה. כאילו, את אף פעם לא נותנים לי מה שאני רוצה. אני יכול לבקש להתחנן, וזה לא יקרה, כי לא מקשיבים לי. את יכולה בהחלט לבוא ולהגיד, אבא, יוסי היה היום ילד מאוד מאוד טוב. יוסי עזר לי עם התינוק, יוסי הלך למכולת, יוסי אסף את המשחקים. יוסי היה היום ילד נהדר, אז הוא יכול בכל זאת לקבל סוכריה, או ללכת לחבר, או לקרוא עוד רבע שעה את הספר שלו, או כל דבר אחר שעומד על הפרק. כן? אז זה מכבד את כולם. זה מכבד את האבא, שלא שוברים לו את המילה. אומר בשום אופן, תסגור את הספר ותלך לישון. את באה ואומרת כן, אבל אבא אתה לא היית בבית, ואתה לא יודע כמה יוסי שמר היום על התינוק, ורק בזכותו יכולתי לנוח, רק בזכותו יכולתי לבשל, או כל דבר אחר. ואתם גם יכולים לסכן להם את זה מראש, כן, הרי באמת זה ככה שלאבא חסרה הרבה אינפורמציה. הוא לא בבית כל היום, הוא לא ראה את ההתנהלות, לא ראה את כל ה... את כל הניואנסים שהיא תתרחשו במשך היום בבית. והוא באופן גורף אומר לא, ואולי גם על כל דבר לא. עכשיו, אם את אומרת את זה ככה, יש הרבה סיכוי שהאבא יגיד, באמת? יוסי היה כזה ילד טוב? אז באמת בוא, טוב יוסי, אתה יכול ללכת, אבל תחזור בשעה זו וזו, וכולם מאושרים. תראי, אני אומרת לך עוד פעם, ככל שאת תקבלי יותר שזה זכותו של בעלך לדגול בשיטת חינוך מסוימת, גם אם היא לא מקובלת עלייך. עכשיו, אני מקווה שאנחנו לא מדברים על דברים לא חוקיים, שהוא אלים מאוד, או שהוא מסוכן, או שהוא מאוד מקווה שלא על זה את מדברת. את מדברת על פשוט גישה אחרת, אתכם חינכו ברכות. באהבה, אשריכם, אותו חינכו אחרת. עכשיו, אם אני חוזרת את זה בפעם העשירית, אם תתני מקום וכבוד לצורה שבה חינכו אותם, זאת הדרך היחידה, וזו בלבד, לקבל ממנו שיתוף פעולה וכבוד ומקום לדרך שבה חינכו אתכם. עד שהוא יגיד, כן, אבא אומר לא, אבל אמא כזאת טובה וכזאת מקסימה, אמא אומרת כן, אז גם אני אומר כן. והוא לא ירגיש בזה פחיתות כבוד, הוא לא ירגיש שדוחקים אותו לצד, הוא לא ירגיש שמוחקים אותו, הוא ירגיש שכן, יש שיטה ויש שיטה. לפעמים השיטה שלו הרבה יותר טובה, לפעמים השיטה שלך, ההרגלים שלך יותר טובים, ואפשר לעשות שונם בין כל הדברים האלה. ויוצא דווקא משהו מאוד נחמד. כי אם היו מחנכים רק על פי מה שאת הורגלת, או רק על פי מה שהוא הורגל, זה לא היה יוצא כל כך טוב. כי כמו שאמרתי, זה יותר מדי, כלומר, אין איזון. גם חז"ל אמרו, שמאל דוחה וימין מקרבת. בשביל זה צריך אבא, ובשביל זה צריך אמא. כי אבא הוא כמעט תמיד מסמל את השמאל דוחה, ואמא מסמלת את הימין מקרבת, ואפשר וצריך לעשות שילוב יפה בין הצדדים, ואני מקווה שאתם תצליחו ויהיה לכם באמת הורות נפלאה. הורות נפלאה ומספקת. כן, עכשיו בלי ענייני פורים אי אפשר. יהודית היקרה, SOS. יש לי פה כמה שאלות בענייני פורים. SOS, האם זה בסדר לשלוח משלוח מנות קנוי מאלף ועד תף? ממתקים, יינות, מגדנות וכאלה. אני כל הזמן שומעת בנות שטורחות ואופות, זאת שולחת ארוחת בוקר מושקעת, זאת שולחת מעדנים לסעודת פורים, וזאת כאן וזאת שם. אני לא טובה בדברים האלה, אין לי עצבים, אין לי זמן ואין לי כוח. אני נכנסת לחנות וקונה מארז יפה עם דברים מאוד טובים, אבל שלא עברו לא במטבח שלי ולא בידיים שלי. אני ממש ממש חוששת שזה לא בסדר. מה גם שאני כאילו נמצאת במקום לא טוב מבחינה זו, כי גם אצל הוריי וגם אצל הורי בעלי, מה לעשות, הבנות שם משקיעניות ברמות על. אני לא יודעת אם יש מישהו שמשקיע כל כך. לא יודעת, נפלתי. גם אצל אמי וגם אצל חמותי. לפחות אחת הייתה דוגלת גם בדברים קנויים, אבל לא. שתיהן מורגלות, לא שהן מגיבות, אבל מורגלות במשלוחי מנות מעוצבים, וכולם עשויים בבית. אני ממש לא מוכנה ולא יודעת מה לעשות. היו שנים שכן התאמצתי והכנתי בבית, לא אומרת שלא יצא טוב. אני יודעת לבשל, זה לא חוכמה כל כך גדולה. ולא צריכים ללכת לשום אוניברסיטה, אבל פשוט לא מוכנה לעשות את זה, לא בא לי. מה עושים? האם אני אהיה מוקעת לשמצה ולדיראון עולם? קירי לי בבקשה, אסתר המלכה. כן, אני רואה שזה כבר הכל בסגנון פורימי כזה, אבל יש פה נון בית. אל תצחקי, אני במצוקה אמיתית. אסתר. אסתר. ומי יודע, אולי באמת קוראים לה אסתר, אולי רק אימצה את השם של אסתר המלכה לצורך פורים, לכו תדעו. תראי, אני חד משמעית כאן, אסתר המלכה נותנת לך לגיטימציה מלאה, ודאית, ברורה. אני מוכנה לשלוח לך את זה בכתב, בכמה העתקים שאת רוצה, אין בעיה עם זה בכלל. ההפך הוא הנכון. אם אמך או חמותך תשלוף את הממולאים המפוארים שיפית עשתה, ואת העמוס האחי זה ששנית עשתה, ואת הקציצות שנורית עשתה, אני צריכה עוד שמות שנגמרות בעית, שנגמרים. אז את תשבי ותתענגי על זה שאולי הציפורניים שלך נשארו יפות, או שהספקת ללכת למספרה או לפענית או לקנות כיסוי חדש או מה שאת נוהגת, ותצחקי על כולן שעבדו עד 2 בלילה אם לא יותר, ו התאמצו והתעצבנו ואני לא יודעת מה, הכל בשביל חלילה לא לשבור את המסורת או את לא יודעת מה של החס וחלילה. אסור להכניס למשלוח מנות שום דבר שהוא לא מעשה ידייך ופרי אצבעותייך. אני אגיד לך את האמת, כשאני הייתי קטנה אז טוב, זה היה לא תקופת הצנע שאותה אני פחות זוכרת, אבל זאת הייתה תקופה שלא מתוחכמת כמו היום, והמשלוח מנות התבסס אך ורק על מעשה ידינו באמת, כן? כל ילד וילדה, אם הייתם עוברים בשכונה שלנו בפורים, הייתם רואים ילדים וילדות הולכים עם צלחת, אני לא חושבת, כן, עם הפיות נייר כאילו יפות כאלה, מכוסה, וחתיכות עוגה. כל עקרת בית שכיבדה את עצמה הייתה עופה לפני פורים, נגיד 8 סוגי עוגות, ואת כמקבלת המשלוח מנות היית מקבלת צלחת ועליה מסודרים הכי יפה 8 פרוסות עוגה, וכל המרבה הרי זה משובח. אבל כן, וזה היה משלוח מנות. ואחרי פורים היה לי מגש, כן, בדרך כלל זה היה תבנית של התנור, מגש גדול מסודר עם פרוסות עוגה, כאילו לא היינו זורקות את זה, למרות שבהחלט היו פרוסות שראית עליהן שהן כבר ממוחזרות הרבה פעמים, מה לעשות, זה גם קרה. כן, היו אנשים שמטעמי כשרות אולי, או שזה כבר לא היה נראה כל כך אסתטי, אבל כולם, כאילו בנות גילי, זוכרות את המשלוחים של הפרוסות עוגה. פרוסות, עכשיו ככל שאפית יותר, מינים, וזה בדרך כלל היו עוגות מושקעות, לא מה שאופים כל שבת, היית נחשבת לבלבוסטה יותר גדולה ויותר חשובה ויותר מוצלחת וכו' וכו'. אחר כך המנהג הזה עבר ובטל מן העולם, והדברים הקנויים נכנסו נטו. רק דברים קנויים, אך ורק דברים קנויים. לאחרונה, באמת יש מין, אני הייתי אומרת איזה מין שילוב בין הדברים המוכנים לבין הדברים הקנויים. אז בואו נגיד לכם מה אני עושה. אני שולחת רק לשכנים, כי כבר, אתם יודעים, כבר אנשים שולחים לי, כי אני כבר סבתא, וסבתא רבה, כלומר מבוגרת. אז אני, מי שיותר צעיר, הוא חייב לשלוח לי ולא אפשר, כן? אז למי נשאר לי? לשכנים. אז אני כן אופה שתי סוגי עוגה, אבל מאותו בצק. חלק אני ממלאה בפרק. יש לי פה שכנים שמסוגעים על עוגות פרק, אבל מי עדיין עושה היום עוגות פרק? ותראו לי ילד אחד שאוהב עוגות פרק. הם לא מכירים את זה, הם כבר לא אוהבים את זה. כשניתי ילדה, עוגת פרק זה היה המעדן האולטימטיבי, אבל no more, זה כבר לא באופנה יותר. לא יודעת מי אוהב עדיין, לא חקרתי את זה. אבל פה בין השכנים שלי, שהם בגילנו פחות או יותר, כן, אז אני שמה ככה, פרוסת, שתי פרוסות עוגת פרק, שתי פרוסות עוגת אגוזים מסורתית כזאת מפעם, קופסת קפה קטנה ובקבוק יין קטן או גדול לפי הזה. אז גם שלחתי משהו ממעשה ידיי, את הארבע פרוסות עוגה אלה, כבר יש לי מימים ימים צלחות, כלומר אני כל פעם קונה, אבל כאילו צ'יק צ'ק עוזבים את זה, כי לא צריך, יש לי צלופנים כאלה, שקיות צלופן, אני לא צריכה לקשור ולגזור וכל זה. צלחת מתאימה לאותה שקית צלופן, כן? צלחת שנכנסת יפה לתוך השקית, וסרט קשירה מוכן שקונים בכל מקום, סרט מהודר ואלגנטי, מעניין כמה, איך דברים מדהימים כאלה הם כל כך זולים. אז אני שמה בצלחת הזו את מה שמניתי קודם, סוגרת את השקית צלופן עם הסרט, וכותבת איזה ברכה קטנה, ואת הברכה בעצם בעלי כותב, וזהו. אז כלומר, כן שילבתי. עכשיו, אם גם את זה לא בא לך לעשות, אני חוזרת ואומרת שלא תשקיע בזה שום כלום. לא בכי ולא צער ולא מחשבה ולא אוף ולא מה יגידו ולא מה יגידו ומה לא... לא, את לא מאלה, וגם אני אומרת לך, באותו רגע שחמותך אומרת, עכשיו נאכל את הפשטידה של יפית, ועכשיו נאכל את הקינוח של שרית, ועוד מעט נאכל את הממולאים של פזית, אותך זה לא מעניין. אם זה לא מתאים לך, אז לא. ככה העולם היום עובד, ואני מאוד מקווה שכולנו איכשהו נגיע לרגע הזה, שלא נענה בעין את עצמנו, ולא נעשה דברים שאנחנו לא באמת רוצות לעשות. עכשיו, זה הרי לא מדובר, בואי נגיד ככה, אם ביתי ילדה, ואני רוצה לעזור לה, אז נכון שאולי יש, נגיד עכשיו, איזה טיול, או איזה יציאה עם חברות, ואנחנו סך הכל פנסיונריות, כבר מתאים לנו קצת לצאת, אבל ביתי צריכה עזרה. אז זה לא שאני אומרת, ביתי לא מעניינת אותי, עכשיו בא לי לצאת ואני אצא, לא, אז אני כן אוותר על היציאה, ואני אבוא לעזור לה, אבל זה משהו מאוד מאוד שונה. מה, בגלל שאצלנו כל כך מעריכים פשטידה שעשיתי לבד, יאללה, מה זה פחות פשטידה, יותר פשטידה, למה, מי זה מעניין? אתם מבינות דברים שכן, כאילו אמרתי, תעשי מה שרק טוב לך, רק מה שטוב לך. זה לא תופס לגבי כל העניינים שעולים על הפרק. כמו שאומרים, הנה, שוב אני חוזרת כדי שתבינו, אם אני עכשיו טוב לי לצאת, וביתי זקוקה לעזרה, ברור שאני אוותר על היציאה, ואלך לעזור לביתי. אבל בשביל הפשטידה, שאני אוותר על שנת צהריים, או שאני אוותר על איזה יציאה, או שאני אוותר על איזה, לא יודעת, כל דבר אחר שתגידו. אז בכבוד ובשמחה. אני הערכתי בזה, א', יש לי הרבה מאוד שאלות, מה לעשות עם גיסות שמפציצות, ומה לעשות עם חמות ביקורתית, ומה לעשות עם כאילו, בגלל שחמותי ביקורתית, ובגלל שגיסותיי מפציצות, אני צריכה להצטרף לחינגה הזו, אני צריכה גם לעשות את זה. אין לעשות, שיהיה להם לבריאות. אפילו אני מוכנה להגיד שאני מאוד מעריכה את זה. אבל שגם אני אעשה את זה, למה? מקווה שהבנת. יהודית שלום, מה שלומך? מה יהיה עם הצרידות שלך? מה יהיה? אני לא יודעת. כבר הלכתי לכמה רופאים, הרבה יותר ממה שאני נוהגת בדרך כלל. אתם יודעים שאני לא, אני מתרחקת מרופאים. השם יעזור לי שאני אצליח לעמוד בזה עד 120. ולא, והם לא מתרגשים מזה במיוחד. אז אם הם לא מתרגשים, אז גם אני לא אתרגש. כן, אכפת לי שזה קצת ככה מקרקר לכם באוזניים. מה לעשות? רציתי להתייעץ איתך בנושא מאוד מאוד דחוף לי וחשוב לי. אני אין לחמה ילדים נשואים, בנים ובנות בלי עין הרע. יש לנו עוד כמה בתור. בת אחת שלי נוהגת לבוא ולשתף אותי בכל דבר שקורה לה עם בעלה. היא נשואה 3 שנים ויש להם תינוק בן חצי שנה. לדעתי הוא בחור נחמד, בינוני בכל דבר כמו כולם. נראה טוב, מדבר יפה, בחור סטנדרטי נחמד ואין בו שום דופי. היא טוענת שהיא א' יותר ממנו, וב' היא חייבת לספר כל דבר, כי ככה זה עוזר לה להתמודד. אני ממש לא יודעת מה לעשות. האם לתת לה לספר, לא לתת לה. כשאני לא מקשיבה לה, היא אומרת לי, לא אכפת לך ממני. כשאני מסבירה לה, תראי חמודה, את צריכה להתמודד עם החיים שלך, אז היא אומרת, אבל את יכולה לפחות להקשיב. זה לא עושה לי טוב. אני מרגישה שאני מפתחת נגדו אנטגוניזם, ואני לא יודעת. בכלל לא נראה לי שזה נכון שאני צריכה לשמוע את כל הצרות שלה. הצעתי לה אפילו לשלם עבור ייעוץ. היא לא כל כך התלהבה. היא אמרה, אני לא רוצה ייעוץ, אני רוצה אוזן קשבת על בסיס יומיומי. וזה ממש ככה, לפעמים דו-יומי, כלומר פעמיים ביום. ממש לא נוח לי ולא בא לי לשמוע את כל הצרות שלה במרכאות, ואינני יודעת מה לעשות. בא לי הציעה שאני פשוט לא ענה לה לטלפונים, שאסנן אותה כשאני רואה אותה לצג שלא ענה לה. אין לי רצון לעשות את זה. זה למה שעשה את זה. היא אומרת, אני זקוקה לאוזן קשבת, ואני כאימא שלה רוצה לתת לה את זה. אז למה שלא ענה לה לטלפונים? זה גם נראה לי מאוד אכזרי. לא הייתי רוצה שלי לא יענו על טלפונים. בקיצור, אני בפלונטר שלם. אודה לך מאוד אם תוכלי לעזור לי בזה. תראי, את ביקשת ממני בקשה מאוד קשה. כי, מה אני אגיד לך? איך אני אעזור לך בזה? את צריכה לעשות כל מיני תרחישים. נגיד ככה. היום יום חמישי, אני יודעת, בתרביתך בעבודה עכשיו, אבל באיזשהו שלב היא תתקשר ותאמר לך, אוי אמא, אל תשאלי. אתמול מוטי עשה את זה ואת זה, ותשמעי מה היה. ואמא צריכה לספר לך סיפור ארוך ארוך על מה שקרה עם מוטי. אולי הוא לא לקח את התינוק בזמן, אולי הוא לא חיתל אותו, אולי הוא לא נתן לו אוכל כאילו לפי ההוראות שלה. כל יום והסיפור שלו. ואת, כאילו את מגדירה את תפקידך כאם, כן, אני האמא שלה ואני אקשיב לה כמה שצריך. אז מה יקרה? היום הקשבת לה והקשבת לה, לא ענית, אוי ואבוי, מה עם המוטי הזה? מה, אין לו שכל? מה, הוא לא מבין הוראות? מה, הוא לא, לא זוכר דברים? הוא לא... לא, אל תגיבי בכלל, ואל ת... כאילו, תבואי ותחווי דעה על מה זה מוטי ומי זה מוטי. את פשוט מקשיבה. וזהו. וזה, לא עונה כן, לא עונה לא, לא משתתפת בשיחה, לא שואלת שאלות. את יודעת, הדרך הכי 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 מהירה לסיים שיחה זה פשוט לשתוק. כן? את לא אומרת, טוב, אין לי כוח לשמוע ואין לי רצון לשמוע ואין לי זה. את פשוט שותקת עד שהבן אדם מולך, וזה לא דווקא בשיחות טעונות עם ביטח או משהו. אם את מפסיקה לדבר, תוך דקה או פחות, הבן אדם מולך, אומר, טוב, שלום, נדבר, תהי בקשר, והשיחה מסתיימת. אז עשית את החיש הזה. יכול להיות שאחרי כמה פעמים, היא פשוט תפסיק. ואת יצאת טוב, יצאת יפה, גם מול עצמך. את אומרת בצדק, זה לא המקום שלי ולא התפקיד שלי להיות היועצת הזוגית או הכותל המערבי של ביתי. עכשיו, הגבולות פה די מטושטשות, כי הכותל המערבי, תראי, למה שלא תהיה לה הכותל המערבי? הרי קורה שאנחנו צריכים להיות הכותל המערבי לאי אילו אנשים. אז למה לא לבת שלך? אז מבינה, אז הגבולות כאן מטושטשים. הגבולות כאן מטושטשים וכן מבלבלים. אבל הייתי אומרת, תנסי את השיטה הזאת. אם את שמה לב שהיא במצוקה מאוד גדולה וצריכה לשתף ובוער לה לספר, אז שוב, אני חושבת שהשיטה הזו שרק תקשיבי לה, בלי להגיב, בלי לחוות דעה על איזה בן אדם הוא מוטי, ואיזה טיפוס הוא, וכמה היא מסכנה, וכמה היא נדפקה, וכמה לא טוב לה. אז אני בכלל לא חושבת שזה, כזה, היא גם לא רוצה את זה. אני לא חושבת שהיא רוצה את זה. היא רוצה באמת להשמיע. כאילו, היא חוותה עכשיו איזושהי חוויה עם מוטי. בוא נגיד חוויה לא טובה, אבל זה חלק מהקשר. זה חלק מכל קשר בעולם, גם עם קשר עם הילדים שלנו, כן? הילדים שלנו, כן, מקובל לומר שקשר בין הורה לילד הוא חף מכל מועקה, מכל כעס, מכל שיפוטיות, מכל מה שלא. את הילדים שלנו אנחנו אוהבים, נקודה. אף על פי כן, אנחנו גם חווים הרבה מאוד קשיים עם הילדים. כמה פעמים נזדמן לך לשמוע הורים שאומרים, טוב, שיבוא מישהו ויקח אותו עד שיהיה בן 18 ואז יחזיר לי אותו. וכמה פעמים אתם, כן, ועוד כל מיני כאלה דברים. אז זה לא, זה נכון שזה הכי אולטימטיבי שאפשר, אבל זה לא חף מתסכולים כאלה ואחרים. הרבה מאוד תסכולים, גם בקטנותם, לא כל שכן בבגרותם. אז כמות התסכולים, כן, יש קטע של, של, שלנו כהורים, שכמות התסכולים הרבה יותר גדולה מכמות הנחת, הייתי אומרת. אז תנסי את הטקטיקה הזו. אל תדרכי לה ואל תסנני, אלא פשוט תאזיני בלי לענות. ויש מצב שכמות הטלפונים מהסוג הזה תלך ותרד. מאוד אשמח לשמוע אם עשית את זה ומה היה בסוף. וכאן, מאזינים יקרים, הגיעה תוכניתנו לסיומה. הייתי פה בשמחה, גם כי ראש חודש אדר היום וגם כי אני אוהבת להיות כאן. הנה המספרים שלי, יהודית פוגל, 0528-703667, 03674-7620, פוגל, 22 שטרודל, 012.net.il, כל טוב ולהשתמע.